עם משפחה גרעינית, עורכת נעמה שוחט.
בית של החיילים, גלי צה"ל.
שלום עלייך, עינת נתן.
שלום, שלום.
מה העניינים?
קר בחוץ, חם בפנים.
קר בחוץ, יש מקומות בארץ עכשיו שיורדים גשמים מטורפים. למשל מצפה רמון.
באמת?
כן.
וואו.
כן. פה עוד לא, במישור החוף, אבל את כל תוכניות גן השעשועים שלנו אולי אחרי הצהריים ביטל.
אני רק מקווה שאת המזרון, מזרן או מזרון?
צריך כאילו מזרן, אבל אני שונא את המילה הזאת.
שהוצאתי היום החוצה בשל פשלת לילה קטנה של מישהו מבני המשפחה.
את לא יכולה לספר על דברים כאלה ברדיו.
למה?
ככה.
למה?
כי זה אינטימי מדי.
מה? בסליחה?
תהיי עם חיתולים ו...
לא, לא... אוקיי. אני מקווה שהוא לא ירטב. אוקיי. שהוא יתברר.
עד שתגיע הביתה, אולי זה יהיה בסדר. היום אנחנו נדבר בחצי השני לרגל חודש בריאות הנפש. נקדיש חצי לזוגיות והורות של אנשים שמתמודדים עם מניה דיפרסיה. היא ההפרעה הדו-קוטבית. אנחנו נייחד כמה תוכניות בחודש הזה לכל מיני הפרעות נפשיות נפוצות וההתמודדות איתם. עוד מעט נלמד אתכם איך לכתוב הודעת וואטסאפ מושלמת שמובילה לפיוס אחרי ריב זוגי. איך זה?
והאם אפשר לעשות אולי מעבר בין הזוגי לבקש סליחה מסבתא או מדוד או מדוד?
לא, לא, זה לא סליחה, זה לא סליחה. זה מדובר אחרי ריב, מה עושים, מה כותבים אחרי ריב כדי... כן, אמליה רוזנבלום פיצחה את הקוד והיא יודעת לכתוב את הוואטסאפ המושלם.
אמליה פיצחה, אני מעוניינת בו.
בוודאי.
ממש.
לגמרי.
ושלומך?
ושלומי, אני חושב שנהדר. כאילו, יחסית לאופציות, אני מסתכל על לוק פרי, למשל.
איך אני שמחה שאמרת את השם הזה. אפשר לעשות דקה דומיה, או שאנשים יעבירו תחנה?
דומיה ממש מוכלת ברדיו?
בואו נעשה דומיה וירטואלית. אני מדליקה נר.
אוקיי. האם נתן היה דופק דקה ודומיה כל יום?
נכון. אבל אני חושדת שאתה הוא לא חלק מחייך.
לא, בוודאי שלא.
אוקיי, אז תן לי רגע לספר לך. שבכל נער, ובעיקר בנערות, יש פינה קטנה בלב לאיזושהי סדרת נאורים שנחקקת אבל בתחילתו של גיל ההתבגרות, והופכת להיות משהו שבכלל רגשית אני לא יכולה לתארך את העניין הזה, אוקיי? זה היה, באמת, היינו מדברים, הייתי מתקשרת לחברה אחרי כל פרק.
כן.
בטלפון הנייח,
כן.
והיינו מדברות על הפרק בערך שעתיים.
וואו.
זוג חברות
היו קוראות,
היא ברנדה ואת קלי.
כן.
איפה דילן? דילן, תנצבה.
וואו.
כן.
אני מצטער, אני גדלתי קודם. כשעוד לא היו סדרות נוער.
לא היו סדרות נוער, נכון?
לא היו סדרות נוער.
היה לך אליל אבל, היה לך פוסטר, היה לך משהו של מישהו?
כל החדר היה מלא אצלי בתמונות של אופנועים שלקחתי מבדודה שלי שאיכשהו היו לה, ובכלל לא אהבתי אופנועים, אבל זה נראה לי קול בזמנו.
אבל אתה זוכר את הריגוש שבלתלות את החתיכת נייר הזו על הקיר?
בטח.
זה הופך להיות חלק מהזהות שלך.
והפועל ירושלים, כל כוכבי הפועל ירושלים היו אצלי על הקיר, מתוך העיתון פנדל.
וואו.
שהייתי מנוי לו. זאת הייתה הילדות שלי, אבל חדר מאוד 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 קטן.
משלך?
חדר גדול שחולק על ידי ארון קיר.
לא? אוקיי, אוקיי. מאולתר.
שום משלי. לא היה שום משלי.
זהו, גם לי לא היה משלי.
לא, והיה מעבר דרכו לחדר של אחותי, זאת אומרת, לא היה רגע של אפשר לסגור את הדלת ולהיות לבד. על כל הדברים שזה אומר בגיל ההתבגרות. היום סיפרו לנו שיש הורים רבים שמתכוונים לא לשלוח את הילדים לבחינות המיצב. כמחאה לעריכתן בכלל.
אתה מדבר עם הורה כזו.
באמת?
בחיי. אבל אני לא...
Oh, you're a true rebel.
לא, אבל אני לא בענייני מחאות. פשוט ניתנה האופציה ליום חופש.
ואנחנו רוצים לשאול את כתבת החינוך של גלי צהל, מיכל צ'ין. היי מיכל.
היי, שלום, מה שלומכם?
שלום, שלום. כמה הורים לא שלחו את הילדים שלהם למבחן היום?
רק עינת.
לא.
אז צריך להגיד שהמספרים כרגע קצת קשה לעמוד אותם, כן? משרד החינוך כמובן פרסם את הנתונים שלו, הוא אומר שמשהו כמו 90% מהתלמידים הגיעו, כלומר 10% לא, שגם על פי נתונים כאלה צריך להגיד שזה אחד מכל 10 הורים שלא שלח את הילד שלו, אבל צריך להגיד שאלה נתונים שמחסם משרד החינוך.
כן. מה, את אומרת שהמשרד מתה את התוצאות?
לא, לא בהכרח, אלא שפשוט אולי הוא בוחר לספור אותן בצורה כזו או אחרת, או שאנחנו לא
יודעים
איך הוא מחשב את, איך חושב את הדבר הזה, אבל אנחנו יכולים להגיד שהתופעה הזאת באמת היא כלל ארצית, כלומר אם אנחנו מסתכלים על היישובים שבהם היו כיתות ריקות, תל אביב, רמת גן, בת ים, דימונה, ערד, וזו רק תחילת הרשימה, אז אפשר באמת להגיד שיש כאן איזושהי תופעה שהיא לא שווה לעבור עליה לסדר היום.
אוקיי, אנחנו... במשרד החינוך מתרשמים מהעניין הזה?
לא, הם בעיקר צריך להגיד, גם בשבועות האחרונים, כשכל הזעקה באמת עלתה בעיקר מצד הסתדרות המורים שנלקחה על ידי ההורים בשבועות האחרונים, אז הם לא מתרגשים מהעניין הזה, הם אומרים שכמובן המבחנים התקיימו כסדרם, וגם אחרי שהמבחנים התקיימו היום, הם אומרים שהכל פעל כרגיל, למרות שהגיעו רק 90%, ושמדובר בהורים ספורים שלוקחים את החוק לידיים, לא באיזושהי תופעה או מגמה.
שלוקחים את החוק לידיים?
לוקחים, זה ציטוט מדויק, לוקחים את החוק לידיים. אז במשרד החינוך לא מתרגשים, אבל מבחינת, אם אנחנו מסתכלים על זה שנייה בתמונה הגדולה, אין ספק שיש כאן איזשהו אירוע שהוא משמעותי מבחינת מערכת החינוך בישראל, שהורים בוחרים באופן יזום לא לקחת חלק במשהו שהוא משהו מאוד מאוד בסיסי בתוך מערכת החינוך, כן? מבחן המיצב זה מבחן שקיים כבר 20 שנה לאיזשהו כלי מדידה והערכה, שמאוד מאוד מסתמכים עליו אחרי זה בתכניות לימודים וכו'.
שמאז שבגץ קבע שיש לפרסם את תוצאותיו לפני כ-10 שנים, הפך להיות פשוט משהו אחר לגמרי.
הפך להיות שנת החינוך של ילדינו.
כן.
כן.
נכון, נכון. אז באמת גם צריך להגיד שמעבר לתלמידים, שכמובן קצת אפשר להגיד אפילו קורסים תחת הרחץ סביב תקופות מיצבים, אז מורים ומנהלים גם סובלים מזה המון, ויש המון המון בירוקרטיה ולחץ מטעם משרד להניב תוצאות טובות, אפילו תקציבים שתלויים בתוצאות כאלה ואחרות, וצריך להגיד שבאמת הדבר הזה מאוד מאוד קשה, ושבעקבות איזושהי חשד לזיופים שעלו לפני כמה חודשים, אז המשרד אמר שהפעם לא יפורסמו תוצאות על פי בתי הספר, אלא רק תוצאות כלליות, ולכן הם מקווים לצמצם קצת את התופעה הזאת, אבל כרגע אנחנו רואים שהמחאה עוד בועטת וחיה.
נהדר. מיכל צ'ין, כתבת החינוך של גלץ, תודה רבה רבה לך.
תודה.
להתראות. הנה דוקטור אייל דורון, חבר שלנו, ראש החטיבה לפסיכולוגיה ורוח בבית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי. מה העניינים?
מה שעניין אותי, הסטטיסטיקה שמשרד החינוך, צריך לבדוק את החישובים המתמטיים שלו, שלפיהם רק אחד מהעשרה לא הגיע. אני מקבל תמונות מהבוקר מהורים בכל הארץ, כיתות ריקות, שוממות, ילדים לא הגיעו, הולכים ברחובות, הלכו לסרטי קולנוע בבית. אני לא יודע, אם אנשים מבנים, הייתה פה היום הפיכת חצר. זאת אומרת, הורים לא שלחו את הילדים, אני לא זוכר דבר כזה אי פעם. זה פשוט מרד של הורים. וזה מה שיפה, מה שמדהים בזה, שזה לא קורה רק באיזה 2-3 שרים, זה מדרום הצפון. בוחנים הגיעו היום לבתי ספר בדימונה שאני ראיתי בעיניים ובבת ים, ולא ראו שם ילדים. לא ראו ילדים, ותבינו רגע את הדבר הזה, זה חוסר אמון. עכשיו, אנחנו כל כך התחננו. התחננו מאז, למה לא להיות יזום? למה לה להגיב? אבל יש לנו, זה לא מהצליחות. למה להגיב בדיעבד? אז מה התוצאה? התוצאה שעכשיו אנחנו מה? אנחנו בשבר מאוד מאוד עמוק. אנחנו בשבר מאוד מאוד עמוק. ומה עכשיו נעשה? ההורים הבינו שהם לא יכולים להם. אתם יודעים מי הכי סובל? המורים והמנהלים. הם פשוט לא יודעים את נפשם. מורים ומנהלים מדברים איתי כל הזמן, מהבוקר. אומרים, אנחנו מפחדים לדבר. זה סיוט. תצילו אותנו מהסיוט הזה.
מה הסיוט?
הסיוט הוא שאני אומר לך, עברי, תאריך מסוים למיצב. ואני אומר לך שזה יתפרסם ברבים, ולפי זה יוכרע גורלך. וכל מה שאתה עושה זה להיות מכוון לתאריך הזה. ואם אתה אומר לי שאתה רוצה לדעת מה האנשים, אתה רוצה לבדוק את הלמידה שלהם, תעשה מבחן פתע, בלי להכריז על זה מראש, תעשה מה שאתה רוצה, וגם למה לפרסם את זה ברבים? למה אתה מודיע מראש שבתאריך הזה והזה, ואז אתה יוצר מצב שחודשים כולם מתחרים על הדבר הזה? תבדוק את מה שאתה רוצה, אנחנו בעד לבדוק, תעשה את זה כמו במדינות אחרות, תבוא באופן פתע, במדגם, בלב הכי תעושה מתגמים, תבוא במדגם, תראה מה המצב, תדווח, תתקן את מה שצריך ותמשיך הלאה. עכשיו זה מגיע למצב כזה שזה מצד פזמונים, ואי אפשר, אפשר, אפשר לצאת מזה.
טוב, אבל יש, אבל יש להגיד שזה לא אשמתו, זה לא אשמתו של משרד החינוך, זה, זה, זו אשמתם של, 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 אני לא זוכר איך קוראים לגוף הזה,
יש מגעת, יש נכון, אתה צודק, יש זכות הציבור לדעת, מה שמשרד החינוך היה צריך לעשות, וברגע שהיה בגץ כזה, שהוא בגץ, אגב, צבוע ומצטדק, אני צריך להגיד, אני מבטא את הבחינות החיצוניות מראש, כי זה מה שיעשו עכשיו, אני לא מפרסם אותה, אני עושה בחינות פנימיות בתאריכים שאני אחליט עליהם. בואו נסתכל טיפה קדימה, זה כמו משורי בית, שהם בוטלו מתוך לחץ ציבורי, בלי להגיד מה עושים במקום.
אבל הם לא באמת בוטלו, זה בדיוק כל העניין.
הנה, זה עוד יותר גרוע.
אני מסכימה לגמרי.
אז זה עוד יותר גרוע, שאת יודעת מה קורה בתל אביב כבר עכשיו? יש בתי ספר שהחליטו להוריד שיעורי בית, לא נעשו מתודה במקום, מה קורה? מה קורה? לוקחים שיעורים פרטיים? אז במקום שתצמצמי פערים חברתיים, בגלל שבתי שיעורי בית זה עוד עולה.
זה קטסטרופה.
עכשיו, אני שואל, אחת אימא, לא אומרים לך מה יש במקום, אז את מתחילה להרגיש לא בטוח. למה שיקחת את כל השיעורים פרטיים? הכל הפוך. עכשיו, אני לא חושב שאפשר לעשות דברים באופן מושלם, ויש המון המון אתגרים, וזה מיליון ילדים, וזה סיפור, באמת סיפור מהתחת שחל לביטוי בכל העולם. אבל למה להתנהל בכזאת צורה? למה לתת להורים תחושה שרק אם אתה שורף את המועדון מקשיבים לך?
אני חייבת להגיד באופן אישי שאצלנו בבית הספר אנחנו קיבלנו לפני שבוע או שבועיים איזשהו מסמך שבו היינו צריכים לחתום האם אנחנו מאשרים או לא מאשרים לילדינו לעשות את המבחן. רגע, עכשיו, המחשבה שלי הייתה שכשאני כותבת שאני לא מאפשרת, ילדתי, ביתי, תוכל ללכת לבית הספר, ויהיה את הילדים שיכנסו לעשות המבחן, ואת אלה שלא ייכנסו לעשות המבחן. פתאום לפני יומיים הודיעו שכל מי שיגיע לבית הספר יחויב במבחן. אז אתה קצת... לא, אבל אתה אומר, נעשה פה מרד. זה לא שעכשיו אנחנו הרגענו את המרד, לא כל כך השאירו לנו ברירה.
כן, אבל יש גם מרד בבוקר.
כן?
בבוקר ראיינו את ראשי המורדים. יש מרד, ברור?
אוקיי.
ברור שיש מרד.
בטח שיש מרד.
מרד
מסודר שהתחיל מעמותות הורים ואומרות אנחנו לא משתפים את זה, זה מה שאת אמר, אבל שחוץ מכל הבעיה עכשיו הורים נקצו עם ילדים ולא יודעים מה לעשות איתם, שזה משהו אחר. אבל זה הסיפור השולי, הסיפור המרכזי.
כן, כן, ברור.
משרד החינוך, אנחנו לא שולחים את הילדים, וזה קרה מוקדם הצפוי, זה נורא נורא חבל, מכיוון שזה חייב לשדר, חייבים להחזיר את הביטחון בין ההורים לבין המערכת החינוך. והמורים והמנהלים, אני עוד פעם אומר, הם בתווך בין הפטיש לסדן ומחרונים שאשמים פה. באמת, זה חשוב לי נורא להגיד, כי הם כבר חודשים בסיוט הזה, ועכשיו הם כבר לא יודעים אם זה כן נחשב, אם זה לא נחשב, אם הם התכוננו לחינם, אם הם סתם התכוננו. אני הסתובבתי היום בשטח, זה פשוט מראות לא נעימים.
אז אולי המרד הזה דבר מבורך.
אני חושב שכיתה ריקה היא תמיד מראה נעים.
נכון, ממש.
תלוי באיזה שעה, לא?
אני לא יצאתי מתודעת התלמיד שלי.
כן, מישהו מאיתנו יצא ממנה.
כיתות הפוכים, קרני שמש מנצחים.
לגמרי, לגמרי. מה אנחנו צריכים? ריח הקלמנטינות ומעילים. יאללה, דוקטור אייל דורון, שלום, להתראות. ביי, ביי, להתראות במצב הבא. עכשיו נדבר על ריב.
ריב.
נקלעתם לריב עם בן זוכר.
נקלעתם. בוא, עברתי במקרה בין המטבח לסלון, נקלעתי לריב.
כן, בסדר, אוקיי.
חוללתם, ריב.
חוללתם.
כזה.
השתתפתם.
כן.
השתתפתם.
נכון, לקחתם חלק בזה.
כן. יש מתכון שרקחה הדוקטור עמליה רוזנבלום ידידתנו, מטפלת זוגית ובעלת הטור תיאוריית הקשר בארץ, לכתיבת הוואטסאפ המושלם כדי להתחיל תהליך של פיוס. עמליה, שלום לך.
ממש ככה, ואברי, אני חושבת שדווקא, אתה יודע שבדרך כלל לא מסכימה איתך, ואני חושבת שדווקא נקלעתם, זה מאוד מדויק, כי זאת ההרגשה.
כן.
הרי בדיוק ההרגשה שזה פתאום. פתאום בא איזה מין צונאמי כזה וחטף אותנו, ובגלל זה בדיוק חשבתי על איך ככה לסמן את היציאה.
איזה קטע, כי אני מהאנשים שמתכננים ריבים.
באמת? כן. את מתכננת ריבים?
כן. זה לא, תדע.
למה?
כי אני אומרת, אני מתחילה להרגיש את מה שאני מתחילה להרגיש, וזה מצטבר, ואני אומרת, יש איזה מרחב פנימי שבו אני אומרת, הנה זה מגיע, מגיע ריב, זה לא אימפולסיבי.
אני מבין מה את אומרת.
אני חושבת שהתחושה שלו שאת מתכננת היא האופן שבו את נקלעת.
אוקיי, אוקיי, אוקיי. אבל בואו נתחיל רגע במינוס אחד.
כן.
את, כתיבת הודעת הוואטסאפ יוצאת מנקודת הנחה שאחד מהצדדים כבר לא נוכחים? או שמה, שהוא נסגר בחדר? לא, הוא יצא לא, מהבית?
לא, 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 היא יוצאת מנקודת הנחה שהריב עלול להימשך ימים עם מישהו.
אוי ובוי, אוקיי, אנחנו נגד זה.
כן, ברור. אבל גם בגלל...
אוקיי, תני לי את הוואטסאפ, תני לי את הוואטסאפ הזה, אני אין לי הרבה זמן פה, אני צריך לכתוב וואטסאפ להשלים ויאללה, אז... אז איך מה, אני מתקתק, תכתיבי לי, אהובתי?
כן, ברור שאהובתי, כן. והוואטסאפ קודם כל מדבר עליי ולא מאשים. כל האצבע שלו מופנית אליי ולהגיד שאני מניחה שהצד השני לא התכוון לפגוע בי, כן? ושגם אצלי יש רגשות יותר פגיעים מתחת למה שהראיתי בריב. גם אם אני אפילו עוד לא יודעת מה הם. זאת אומרת, אם ניקח את זה כרכיבים, אני מזכירה שכשאתה כותב אהובתי, אז אתה בראש ובראשונה מזכיר שהקשר שלכם חשוב לך, כן?
כן?
אחר כך אתה בעצם, במקום להגיד מה שאני אומרים באופן רגיל, אני אוהב אותך, אבל בעצם כן. בוואטסאפ הזה אתה אומר, אני אוהב אותך, ובגלל זה שאני כל כך אוהב אותך, נפגעתי. כן? לא, אני אוהב אותך, אבל אני כועס. אני אוהב
רגע,
אותך,
הודעה,
ובגלל
נו,
זה נפגעתי.
ההודעה אני כותבת כי נפגעתי או כי אני מתנצלת? כי זה שתי הודעות שונות.
לא, קודם כל אני מסבירה את ההתנהגות שלי קודם. ההתנהגות
אוקיי,
שלי
אוקיי.
קודם נבעה מכך שנפגעתי ונפגעתי כי את חשובה לי. לא בגלל שאני איבד על ההתנהגתי ככה.
אוקיי.
אוקיי?
אוקיי.
אז את חשובה לי. בגלל זה נפגעתי. זה נכון שהגבתי בצורה דפנסיבית, אבל מתחת למגננה שלי יש רגשות יותר פגיעים. אני לא מאשימה אותך בזה. אני יודעת, ועכשיו אנחנו בעצם עושים תמונת מראה, אני יודעת שהקשר שלנו חשוב גם לך. אני יודעת שגם האופן שאת התנהגת אליי הוא רק מגננה, ואני גם מכירה בזה שגם מתחת למגננה שלך יש בוודאי רגשות יותר פגיעים.
זה השלב שבתור גבר אני לא בדיוק מבין מה זה שמתחת
אני אסביר לך כשאתה תוקף זה בעצם הכאב שלך הצלקת, הסריטה, הילד הקטן שכרגע מגיב משתלט על הסיטואציה
אוקיי, בסדר, טוב, הבנתי
אני מסכים לראות את הילדה שאצלך צורחת אני יודע שגם כשאת אומרת לי כל זה זה לא כזה שאני משאל שלנו אומר לי את קקי ואני לעולם לא צוחק איתך ואתה מוכן לראות את הילד הזה בן השש גם בתוכי.
לגמרי.
זה הדבר. עכשיו, ביותר יותר פשטות...
ואיך אני כותב את זה בלי שזה ייראה כמו התנסות קלה?
אכלת אותה
זה כבר. לא, מה זאת אומרת? אתה אומר, אני מבין לגמרי, כן, שזה לא מה שהתכוונת לעשות. אני יודע שהכעס שלך הוא רק חלק מהתמונה. אני מבין שהרגשת שאתה לא מסוגל באותו רגע לשתף אותי במה שאתה באמת מרגיש. כן, זאת אומרת, זה לא מתנשא בכלל.
טיפה
זה
כן.
אני מוכן לזכור את זה, שיש לך עוד חלקים שהם יותר רכים, והם לא רק מה שהראית לי באותו רגע.
סליחה, אבל אני נעלבתי ממה שהוא אמר בשעת הריב, בשעת קאסו, ואי אפשר לקחת את המילים האלה בחזרה.
נכון.
הוא אמר מילים מאוד מאוד כואבות.
אז את באמת לא יכולה לכתוב את הוואטסאפ. הוואטסאפ תורת גדלות רוח. כן, אם את אומרת, נקלענו עוד פעם לריב המחורבן הזה שחוטף לנו את הקשר, ובאיזה מין כוח צנטריפוגלי כזה מעיף אותנו אחד מהשני, אבל אני יודעת שאנחנו מסוגלים ליותר טוב, ואני מצטער שגם אתה לא עזרתי לך להרגיש מספיק בטוח כדי להגיד מה עובר עליך אז את חייבת, משהו בה חייב לזכור את זה אחרת את לא יכולה, זאת אומרת זה לא טוב, זה לא אינטליגנציה מלאכותית כן זה המקום הזה שבו אני מונעת ממך באותו רגע לכתוב הודעה נורא 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 ארוכה שמגיעה לשלב שיש לך קראות אז את יודעת שזה לא הולך להרגיע אף אחד ההודעה הזאת ואני כן אגיד בתמצית של הדבר הזה ולפעמים, לפעמים אנחנו כן צריכים להיות נניח יותר דיפלומטיים עם אנשים שאני לא יכולה לכתוב להם אהובי, כי הם לא אהובי, כן? ולמען האמת הייתי שמחה שהם לא היו בחיים שלי, ועדיין אני לא רוצה שתהיה הסלמה. מה שאני ממליצה אז זה לדמיין איך הייתי כותבת, אם הייתי כותבת את ההודעה הזאת בדיוק באותו נושא ועם אותו מסר לבן אדם שאני מאוד אוהבת ושיש לי רגע קשר מאוד בטוח איתו. זה מדהים לעשות את זה, כי אז אנחנו קודם כל רואים איך המוזיקה היא שונה אפילו במעט מילים, וגם זה מדהים לראות מה מקבלים בחזרה. כי פתאום כשאת מקבלת בחזרה משהו קצת יותר מרוכח, אז את תופסת משהו על האופן שבו את תורמת לדינמיקה הבעייתית הזאת בחיים שלך.
זה נורא מתגמל. אני אגב שולחת התנצלויות כאלה למתבגרים שלי. כי באמת, מתבגרים הרבה פעמים יוצאים מפתח הבית, כמובן שהם שוכחים אחרי 10 דקות מה היה, אתה כהורה נשאר עם הריב הזה, ויש איזשהו צורך לעשות את הסגירה הזו שלה, את הפתרון, את ההתרה, וברור לך שכשתזמן את המתבגר הזה בשעות אחר הצהריים או הערב, הוא לא יהיה זמין. אז הרבה פעמים, הרבה פעמים הוואטסאפ הוא הזדמנות נפלאה, אגב, גם בשבילם, למה נזכרתי בזה? כי אמרת שאתה מקבל את התגובה בחזרה. הם נורא מפתיעים, כאילו לקבל לב ממתבגר זה, שלחה לי לב.
כן?
כן.
זה נדיר?
מאוד, מאוד נדיר.
איזה צבע לב, איזה צבע לב, שחס וחלילה, שלחה לי לב צהוב.
בוודאי, לב שחור?
אנחנו בין הוורוד לאדום.
לגמרי.
זה בדיוק ימציאו את המדבקות המטופשות, כי הרבה פעמים איתם גם הומור יכול לקצר את הדרך.
טוב, לא נריב יותר. ואם נריב, אז נדע להתפייס. תודה רבה, עמליה.
תודה רבה,
דוקטור עמליה רוזנבלום.
תודה רבה, תודה.
שלום, שלום. וואטסאפ בדרך. אנחנו נצא להפסקת זמרירים טיפה מוקדם מהרגיל, כי יש לנו חצי שנים מאוד עמוס בהרבה שיחות מעניינות על התמודדות של זוגיות והורות של אנשים שמתמודדים עם כל מיני מחלות נפש או מצבי נפש. היום נתמקד במניה דיפרסיה, היא ההפרעה הדו-קוטבית. תכף שנייה.
אתם מאזינים לגלי צהל.
השתחררתם? ומה עכשיו? עבודה או לימודים? לימודים אקדמיים או הכשרה מקצועית?
מבולבלים? האגף והקרן לחיילים משוחררים במשרד הביטחון השתתפו במימון אבחון מקצועי אשר יעניק לכם את הכלים להחליט נכון ונוגע לעתידכם. עוד פרטים? חייגו 03-777-6770.
האגף והקרן לחיילים משוחררים במשרד הביטחון, המקפצה שלך.
הבחירות לכנסת ה-21 מתקרבות. אתם יודעים איפה אתם מצביעים? לא? אין בעיה. משרד הפנים יסייע לכם לברר בקלות באמצעות שיחת טלפון למספר 1-800-222-290 או מסרון למספר 050-808-5500 או באתר האינטרנט moin.gov.il. הזינו את מספר הזהות, כולל ספרת הביקורת, בתאריך הנפקת התעודה בכל אחד מהאמצעים, ותוכלו לדעת היכן אתם מצביעים. בקלות. עוד פרטים באתר משרד הפנים.
נראה אותך לומדת מה שאתה אוהב.
נראה אותך עומדת באתגר.
המכללה האקדמית בית ברל מזמינה אתכם להירשם למגוון מסלולי לימוד לתואר ראשון ושני בחינוך והוראה. אומנות, קולנוע, טיפול באומנות, חברה ותרבות. נראה אתכם ביום הפתוח ב-13 במרס. לפרטים התקשרו כוכבי 9121.
אתם מחפשים מסלול מתאים? יום פתוח באוניברסיטה העברית, 8 במרס, יום שישי, 9 בבוקר. האוניברסיטה העברית בירושלים. קשה יותר, משתלם יותר.
שלכם לשעה קלה. חברים חוגגים לשחקנית והקומיקאית טיקי דיין, יום הולדת 70 ויותר מ-50 שנות במה.
אני אוהבת רק אותך, אתה אוהב אותי.
את אוהבת לשתק את הזזזות חמוץ.
משתתפים, טיקי דיין, קרן מור, מיקי קאם, שרית וינו אלעד, נתן סלור, רובי מוסקוביץ ועוד. מוצאי שבת, 21:00, בפסטיבל אישה בתיאטרון חולון, ובקרוב, בגלי צהל.
אזרחים יקרים, רק אני יכול לעזור לכם להתמודד עם הקורונה.
רוצים לדעת עוד על הקשר בין חלל ופוליטיקה וכיצד משפיע שוק החלל על מאזן הכוחות הבינלאומי? אתם מוזמנים למדען העירום של האוניברסיטה המשודרת ומיזם וויז. בן שני והדוקטור דגנית פייקובסקי, מומחית לאסטרטגיה ומדיניות חלל באוניברסיטת תל אביב, על הפוליטיקה של החלל. שני הבא, 20:00 בפאב הדיזי פרישדון בתל אביב. פרטים והרשמה בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת. עכשיו בגלץ, אברי גלעד ועינת נתן, עם משפחה גרעינית.
תכף נדבר על זוגיות והורות לכבוד חודש המודעות לבריאות הנפש. רק קודם ראיתי עכשיו בדיוק במהלך החדשות שבית המשפט החליט לסגור את מועדון הפוסיקט. ואני ממש שמח על כך. ממש ממש שמח. אני בצעירותי המוקדמת הייתי...
אני חושבת שמסיבת הרווקים של יובל הייתה שם?
וואלה. בתור מי שכצעיר בחוץ לארץ, הלכתי לא פעם ולא פעמיים למועדוני חשפנות, אני חושב שזה מצב נפשי שלא כדאי שאנשים יהיו בו.
מסכימה לגמרי.
ממש, זה לא טוב. זה לא טוב.
אבל תדע.
לא לגברים ולא לנשים ולא לשומר ולא לברמן ולא לאף אחד.
אולי לרקדנית אחת שהיא מרגישה ממש שהיא מגשימה את עצמה שם על הבמה. זה היה חלום שלה.
זה בסרטים קורה.
כן.
בסרטים.
לגמרי, אני
טוב,
חיה בסרט.
טוב, כאמור, החודש הוא חודש בריאות הנפש, ואנחנו נקדיש כמה תוכניות להורות וזוגיות של אנשים שמתמודדים עם כל מיני הפרעות נפשיות על הספקטרום. היום אנחנו עוסקים במניה דיפרסיה, היא הפרעה דו-קוטבית, ואנחנו משוחחים קודם כל עם עינת שמל, בן הזוג שלה מתמודד עם הפרעה דו-קוטבית. עוד אין להם ילדים, והיא יצאה עם מופע שנקרא לחיות עם אור. אהלן, עינת.
היי, שלום, מה
שלומכם? שלום, שלום. הוא אוהב את הוא אור אוהב את העובדה שעשית על לחיות איתו מופע?
תלוי באיזה... כן.
כן, אתם יודעים, בהתחלה לא קצת קשה עם זה, הוא כזה חש שהוא הקורבן ואני הגיבורה, אבל לאט לאט הוא הבין שזה עושה לי טוב, עושה לא טוב, ועושה לעוד הרבה אנשים טוב. אז תהליך, כן.
יש לומר, למי שלא מכיר, הפרעה דו-קוטבית, או מניה דיפרסיה, זה המצב הזה ש... יש ירידות מאוד חזקות לדיכאונות כבדים ושחורים, ויש עליות לאופוריות שבהם, וואו, יכולים לקרות גם דברים חמורים מאוד מאוד, כמו בזבוז כל הכספים וכל מיני דברים.
נכון, זה ממש מצב קיצוני, ממש כמו רכבת הרים, פעם אתה למטה, חסום, לא יוצא מהבית, לא מתקשר עם אף אחד, המוח חסום, ופעם אתה יכול להיות למעלה, לבזבז כספים, לפתוח עסק, לסגור עסק, רעיונות מטורפים, ממש שינוי קיצוני במצבי רוח.
אבל אפרופו מה שאמרנו מקודם, חיים בסרט וזה, אני יכולה לדמיין איך בהיקשרות הזוגית הראשונית יש בזה משהו גם... מאוד שווה בהי הזה, בעינת, זה נכון? כאילו,
אם בהתחלה של ההי, שזה עוד לא...
יש שם איזשהו משהו שהזוגיות מרוויחה ממנו בהי?
האמת שבהי פחות זה מאוד מאוד קשה, גם בהתחלה לא שמתי לב שהיה היי, כן זה מין תהליך, אבל בוא נגיד שכשקלטתי מה קורה, אז זה היה לי מאוד מאוד קשה, כי היה לי פתאום חוסר שליטה, לא יכולת לי לשלוט על המעשים שלו ומה שהוא עושה.
תסבירי.
כאילו פתאום, אתה יודע, בזבוז כספים, הוא רוצה לפתוח עסק, עכשיו בהתחלה אני מאוד תמכתי בה, אמרתי איזה קט, יש לי בעל יזם, הוא רוצה לפתוח עסק.
כן,
כן.
תיקון חלליות,
אבל... כן, כאילו תמכתי בו דווקא, אמרתי איזה יופי, יש לי בעל יזם, הוא מאוד יצירתי ומאוד חכם בלי קשר אל ההיי. אבל אמרתי, וואו, איזה יופי, אני רוצה להיות שם בשבילו ולתמוך, עד שהבנתי שפתאום הוא נפל לדאון באמצע החיים, ופתאום הוא לא עונה ללקוחות, והבנתי שיש פה משהו רציני, והפסיכיאטר שלו גם אמר לי, תקשיבי, לבעלך יש מניה דיפרסיה, אז הבנתי פתאום מה זה קורה, כי 7 שנים הכל היה בסדר, זה לא שזה...
אז לא, כשפגשת אותו לא ידעת שזה המצב.
כשפגשתי אותו, הוא אמר לי על כל סיפור חייו, והוא דווקא נפתח בפניו, אבל משהו באמת בו נגע בי, אז כן, הסכמתי להיכנס לקשר, אבל 7 שנים באמת הכל היה בסדר. רק לפני 2.5 שנים.
הוא יצא מאיזון?
בדיוק, מה שנקרא יצא מאיזון בעקבות, אני טוענת שהיום אני רואה את זה לאחור, אני בעצם בעקבות לימודים שהוא התחיל, ואז הוא לקח את כדור הקונצרטה כדי להתרכז בלימודים, ומי שיש את הנטייה, אני יודעת שאתה עוסק בזה הרבה. קונצרטה, רטלין, כן, אני גם ככה יש לי הרבה דעות לגבי הכדור הזה. למי שיש את הנטייה ואז נותנים לו מינון לא נכון של כדורים, אז הדרך חזרה היא מאוד מאוד מאתגרת.
אז תגידי, עוד אין לכם ילדים. סליחה שאני שואל אותך לפנים, אם לא אכפת לך. עוד אין לכם ילדים.
גם כולם שואלים, אני רגילה כבר, זה בסדר, אתה יכול לשאול.
עוד אין לכם ילדים. האם באמת זה קשר שהוא רצוי להיות בתוכו? כי את לא יודעת מה יהיה מחר, היי.
נכון, אבל יש לי שאלה, מישהו יודע מה יהיה מחר? האם אתה יודע מה יהיה מחר?
יודע מה יהיה מחר. מישהו
שלא מעניין דפרסיה, אתה יודע מה יהיה מחר? חוץ מזה שיש את התוכנית, אבל באמת בדיעבד אנחנו יודעים מה יהיה מחר.
לא, אבל יש איזושהי, כשאתה נכנס לזוגיות ובוחר להקים משפחה...
אני יודע מה הגבולות.
כן.
אני לא יודע מה יהיה מחר, אבל אני יודע מה המנעד. את לא יודעת מה המנעד.
נכון. נכון.
מה גם שיציבות, זה מילה שאין לך אותה בכלל, זה בדיוק הכל הפוך.
נכון. אני לפני 3 שנים, אם הייתם אומרים לי את זה, הייתי אומרת כזה, אני פתאום קלטתי שהחיים שלי אין להם שליטה, והייתי נורא מתוסכלת, ונורא היה לי קשה לקבל את זה, אבל לאט לאט שאני התחלתי ללכת לעמותות שעוזרות, כמו יהל ומילם, עמותות אנוש, שעוזרות למשפחות, ואני התחלתי לקחת טיפול, לטפל בעצמי, ולהבין שאני לא היחידה, ולהבין שאני חיה בחוסר שליטה, ולשחרר את השליטה, ולהבין שאני, נכון, אין לי איזון בחיים, אני מודעת לזה, אבל אני צריכה לדעת למצוא את האיזון, את הדברים שכן מאזנים אותי בתוך החוסר איזון הזה. זה מה ששומר על השפיות שלי בסופו של דבר. וכן, אני חושבת שזה גם תלוי מי הבן אדם שאתה נמצא לצדו. בעלי הוא באמת בן אדם מדהים, וכל מי שפוגש אותו, ויש המון סטיגמה לגבי הנושא הזה של, אוקיי, אנשים עם הפרעה נפשית, אז הם מקומים כאלה שברחו מגיאה ומשלבטה. אבל זה לא ככה, יש אנשים שהם ברמה גבוהה, יש אנשים שהם אינטליגנטים, כמו בעלי, שהם
בגיאה ובשלבטה יש מלא אנשים ברמה גבוהה, היי.
מאוד, אני מכירה המון אנשים, המון
אנשים שווים, כן, כן.
באמת שווים ואפילו יותר רגישים ויותר חכמים, אנשים שיש להם הפרעות נפשיות יכולים להיות באמת הרבה עוצמה, וזה גם המטרה שלי באמת להראות שיש אנשים שהם ברמה.
אבל מה עם ילדים?
יהיו ילדים, תראו, כרגע, אני תמיד אומרת את זה, אגב, גם במופע שלי, אני תמיד אומרת את הסטיגמה הזאת, שאומרים לי, אולי תביאו ילדים, זה יעשה לכם טוב. אומרים לי, זה כאילו,
אומרים לך את זה, אנשים בלי ילדים, עותק.
כן, יכול להיות, גם אנשים דווקא עם ילדים אומרים לי, זה תתפלי, גם אנשים עם ילדים. כן, כי אני חושבת שבאמת, כל כך, אני תמיד אומרת את זה, ילדים זה שמחה, אבל זה לא חומר מילוי, ואתם יודעים, לא משתמשים בילדים כדי למלא איזה חלל או חוסר, וכן יהיו לנו ילדים בזמן המתאים, ואני משערת שהם יהיו רגישים, כי היום יש הרבה הרבה זוגי, זאת אומרת, כל מיני סוגי הורים. יש הורים, שני אבות, שני אמהות, ואני חושבת שהילדים שגדלים לזה, לתוך זה, הם ילדים גם שהם גודלים להיות רגישים ויותר מבינים. אולי אני גם מקווה שאצלנו זה יהיה ככה, אבל אני חושבת שהיום אין כזה דבר נורמטיבי כמעט. כי אני לא מכירה כמעט זוגות שלא מתגרשים או לא קורה איזה משהו, אז היום אין כזה
נורמטיבי. ספרי מילה על המופע.
וואו, איך אומרים את זה במילה? אבל באמת המופע הרצאה זה בעצם נולד מהמקום הזה, הקשה הזה והמיואש, ובאמת הרצון הזה לייצר שליטה סביב כל הכאוס הזה. וחוץ מהתרפיה שזה בעצם... זה מה שקורה, אלא יותר להעלות מודעות, לשפור סטיגמות לכל מה שקשור להפרעות נפשיות, להדגיש את ההבדל בין הפרעות נפשיות לנכות נפשית, לנכות פיזית, ההתמודדות של המשפחות, ההתמודדות שלי, הקשיים, אבל גם איך אפשר להתמודד עם זה, ואיך אפשר לחיות עם אור ולחיות באור, וגם לאנשים שעוברים אתגרים בחיים בכלל, כאילו לא לתת לאתגר הזה לנהל אותנו, ולדעת גם לא לחכות למשבר כדי להגשים את עצמנו, כי אני בזמן הזה באמת החלטתי שאני מתעסקת במוזיקה ומתרכזת בזה, וזה מה שאני עושה וזה מה שעושה לי טוב, ואני גם משלבת שירים במופע, ואני חושבת שזה באמת חשוב להגיע לכמה שיותר כדי להעלות את המודעות ולשבור את הסטיגמות גם למשפחות וגם אנשים שבכלל אין להם מושג בכלל מה זה מאניה דיפרסיה.
עינת, נשמעת בן אדם מדהים.
איפה ההופעה הבאה של לחיות עם אור?
וואו, אז האמת שיש לי לוח הופעות בפייסבוק שאפשר למצוא. יש לי גם בצפון, גם בדרום, כאילו נגיד יש לי שבוע הבא בחיפה, ברחובות ובפתח תקווה, כל הארץ, אני אגיע גם לאילת אם צריך.
עינת שמל, שמך ולחיות עם אור זה בטח הדרך למצוא את זה בפייסבוק. תודה רבה רבה.
תודה רבה לכם, שאלה
לכם.
להתראות. אז זה, כן.
אמא שלי הייתה חולה בטרשת נפוצה, ויש סוג של חולי טרשת נפוצה שהמחלה שלהם היא מגיעה בהתקפים. ובכל התקף, היא לא הייתה אמא, אוקיי? ואני חושבת על השאלות שאנחנו שואלים, או על איך שאנחנו מתייחסים לדו-קוטביות, או למקום הלא מתפקד הזה. שזה לא שאלות שהיו שואלים בן זוג שהיה בוחר באהבתו לאדם חולה פיזיולוגית, נכון?
לא יודע.
וואלה.
לא יודע.
אני חושבת שצריך שתהיה שם אהבה גדולה. זה הכל, כל השאר, עם כל השאר מסתדרים.
הנה רן רענן, הוא מתמודד לשעבר עם הפרעה דו-קוטבית. היום נשיא קבוצת מניקר, שמטפלת באנשים עם הפרעות רגשיות. היי רן.
היי רן.
אהלן אהלן.
מה זה מתמודד לשעבר? מה, אתה מאוזן לתמיד?
בעזרת השם כן, אני חושב שפיצחתי את זה סוף סוף.
וואלה. בסדר, אז אתה אבא גם, נכון?
נכון.
אז בוא נדבר על מה שהיה, כי עכשיו אני מבין שאני מניח שזה זה, אבל איך ההפרעה שלך השפיעה על אבאותך?
אני אומר למה, מיד אתייחס לזה, אני ברשותך רוצה להתייחס קצת לרעיון עם עינת, אמרה שם כמה דברים מאוד מאוד חזקים, אני אומר ככלל, מכיוון שאני ואנחנו כאן במניקר מלווים מאות אנשים, וחלקם הגדול עם הפרעה דו-קוטבית או הפרעות אפקטיביות, דיכאון חרדה ובייפולר, אני חושב שהמכנה המשותף הכי מדהים שאני יכול לומר על האנשים שאנחנו מלווים, זה שהם סובלים ממה שאני אומר מרגישות יתר, רגישות מאוד מאוד גבוהה, לצד אינטליגנציה מאוד גבוהה ויצירתיות. והשילוב של הדברים האלה לפעמים גורם לאנשים להגיע למקומות לא פשוטים. זה באמת דרך שצריך ללמוד אותה כדי להבין איך לצאת ממנה. אז ככה במאמר מוסגר.
אוקיי. ראיתי אותך, מותר להגיד, אנחנו מכירים הרבה שנים, ראיתי אותך בלמעלה ובלמטה. כן. עשית דברים, ברוך השם. לא ניכנס. אבל איך זה השפיע על הבאותך לביתך?
תשמע, הבת המאממת שלי בת 17 וחצי עוד אוטוטו מתגייסת לצהל. אני בשנים הראשונות של החיים שלה באמת הייתי נוכח נפקד, בעיקר נפקד. וזה איזשהו תהליך אחר כך של הבאות מסוג אחר, כי הייתי באמת צריך להרוויח את המקום שלי כאבא מאוזן, שנותן לילדה שלו את כל מה שהוא יכול לאורך שנים, ובאמת רק ציר הזמן ריפה את זה. אגב, ההפרעה הדו-קוטבית משפיעה על כל המארג המשפחתי בהמון המון רבדים. אגב, במקרה ככה היה אצלי היום מישהו שהוא כרגע נמצא בהיפומניה מאוד מתקדמת, גם הנושא של סמים או תחלואה כפולה או כל מיני שימושים, ברוך השם אצלי לא היה, אבל מאוד 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 שכיח היום ומעצים, הוא יוצר איזושהי אמפליפיקציה של ההפרעה הזו. ובסופו של יום אני מרגיש שהנפש זקוקה להגיע לאיזושהי תחתית מסוימת כדי להבין שאני לא רוצה את זה, וזה חלק מהריפוי.
אני רוצה לקחת אותך חזרה להורות, כי יש לך כבר ילדה בוגרת, וזה מגניב שגם אתה יכול לשמוע ממנה על זה. מה הייתה החוויה שלה בתקופת הנעדרות שלך, כמו שאתה מגדיר אותה?
בתקופת הנעדרות היו הרבה הסתרות, כי היא לא ידעה בגיל 3 או 4 למה פתאום אבא לא מגיע ל3-4 חודשים. גם אימא שלה וגם בכלל, זה לא היה פתיח.
אתה מדבר על זמנים של אשפוז, כאילו?
אני מדבר על זמנים של אשפוז, שבעצם לפני כ-18 שנה, 17 שנה, היה החלקים האקוטיים של ההפרעה שלי, ושם ברוב הזמן לא הייתי במיטבי, וכשהיה חשש אם אני במיטבי או לא, אז לא נתנו לי לראות אותה, ומתוך זה יצאו הרבה כעסים וכדומה. ובעצם הרגשתי גם מאוד רע עם עצמי, כי כשהרגשתי טוב, לא נתנו לי לראות את הילדה שלי אחד על אחד, וזה עוד יותר שם אותי במקום של משהו לא בסדר איתי אולי.
אוקיי, ואיך היא יצאה מכל הסיפור הזה, אתה חושב?
תשמע, אני...
היא תמיד, לא שאתה יכול לדבר בשבילה, אולי צריך לדבר איתה, אבל זה לא יקרה פה, אז זה כבר לא יקרה, אז לא משנה. אבל היא, יש לה ביטחון היום בקשר איתך, או שהיא תמיד חוששת שיש איזה התקף מאחורי הפינה?
תראה, תשמע, אני חושב שבמקרה הזה אני לא דוגמה קלאסית, כי בעצם כל העשייה שלי נמצאת ומפורסמת, ואני מתראיין, והסיפור שלי מאוד מאוד ידוע וגלוי, ובעשר השנים האחרונות אנחנו אפילו מתבטחים על זה. היא באה ואומרת לי, תשמע, יש איזה ילדה אצלי בבית ספר, נראה לי שהיא צריכה להתאשפז אצלך או משהו מהסוג הזה. ומכיוון שכך, אז יש הרבה שיח על בריאות הנפש בכלל, כי זה העשייה שלי, זה היום המקצוע שלי.
שזה קצת הפוך לתחושת הסוד שהיא חוותה בכל השנים הראשונות.
נכון, נכון. וכמו שאמרתי, אני חושב שכל הנושא של הדסטיגמציה, וכל הנושא של היציאה מהארון והדיבור על זה, לא חייבים כמובן לעשות מזה עשייה, או לעסוק בתחום, אבל אני חושב שיש בזה ריפוי גדול, בלבוא ולהגיד, היו לי משברים, ברוך השם אני במצב מאוזן ובסדר, ואני יכול לשתף ולדבר עם אנשים זרים או עם בת זוג. אנחנו מלווים הרבה חבר'ה שמאוד חוששים למשל לצאת לדייט ולספר, ומה לספר ומתי לספר, או לרעיונות עבודה, זה גם נושא מאוד מאוד חזק בתחום הזה.
אתה פוגש הרבה אנשים שהם לא מאוזנים, ולכן אתה פוגש אותם. איך זה משפיע על ההורות שלהם?
נתקלתי בכל מיני מצבים. אני חייב להגיד שיש אנשים שאנחנו, מדעית אנחנו לא יכולים להסביר את זה, למה ההתקפים שלהם חוזרים גם כשהם, מה שנקרא, compliant, משתפים פעולה לגמרי עם אורח חיים בסדר, ועשייה מדודה, וסדר יום תקין, ותזונה, ופעילות ספורטיבית, וכל הכלים שאנחנו מלמדים כאן. ובכל זאת, מדי פעם, מופיע איזושהי אפיזודה. אנחנו רואים גם שכשיש מודעות גבוהה לעניין הזה, אז יודעים לעצור את זה לפני, כי הבן אדם אומר, או, אני מרגיש כבר, אני מרים דגל אדום, משהו לא בסדר, ואני הולך לקבל ייעוץ.
נראה לי שזה גם קשור להאם זה אמא או אבא, לא? המחירים שהסביבה המשפחתית משלמת. אם אנחנו מדברים על הורות, אני יודעת, זה לא כל כך פוליטיקלי קורקט להגיד את זה, אבל אמא לא מתפקדת, זה דבר הרבה יותר פוצע מאבא לא מתפקד.
קודם כל נשאלת השאלה אם ההורים נשארים ביחד או לא נשארים ביחד, והמערכת
אותי,
וכמה תמיכה יש וכולי. אני, כשהבת שלי הייתה בת שנה, נפרדתי מהזוגיות שלי, והייתי בעצם לבד בעולם, נפרדו ממני לצורך העניין, והייתי פחות או יותר לבד בעולם בתוך הקשיים שלי, והאימא של הילדה הייתה צריכה להתגייס ולגדל אותה כמיטב יכולתה, ויש הבדל עצום בין זה לבין זוג שהם צולחים את הדבר הזה ביחד.
כן.
ערן רענן, מניקיר, תודה רבה.
תודה.
להתראות.
תודה והרבה בריאות.
שלום. הנה סוזי ג'בוטרו, שזה מין שיבוש של צ'יבוטרו, סוזי?
משהו כזה, כן.
היא מנהלת את מרכז ציפור נפש להורים שמתמודדים עם בעיות נפשיות של חברת סלאב. אהלן, אהלן. ואני מבין שהורים שמאובחנים עם אחוזי נכות על רקע נפשי, זכאים לקבל הדרכת הורים וליווי צמוד ממרכז ציפור הנפש.
נכון, זה כמובן נתון להחלטה של משרד הבריאות, של נציגי סל שיקום, אבל על פניו זה שירות של סל שיקום שממומן וגם מחוקק על ידי משרד הבריאות, ולכן על פי חוק שחוקק בשנת 2000, זכאים לכל מי שעומדים בקריטריונים, שזה בעצם להיות בעלי למעלה מ-40% נכות נפשית ומעל גיל 18.
איך נראית הורות של אנשים שמתמודדים עם הפרעות נפש?
זו שאלה שקצת קשה לענות עליה, כיוון שאיך נראית הורות של אנשים? אני לא יודעת איך עונים על הדבר הזה. אני כן יכולה להגיד שיש מקומות שיש בהם צרכים מדויקים, צרכים מיוחדים לאור תסמינים כאלו או אחרים. אבל אולי אם אני קצת אספר לכם על מה שאנחנו עושים, אז אפשר יהיה לפרוט את זה.
כן, ספרי לנו.
דוגמאות של עבודה, אספר לכם, קדימה. אז בעצם מה שאנחנו עושים הוא ליווי שיקומי בבריאות הנפש. אנחנו מלווים הורים מתמודדים, כמו שאמרת אבי, המרכז שלנו יחיד מסוגו, כיוון שיש את סל השירותים הגדול הזה שמשרד הבריאות מספק לאנשים בכלל, אבל הוא ייחודי, כיוון שגם רק אנחנו עושים אותו, רק אנחנו נותנים את השירות הזה, ומה שמיוחד בו זה באמת ההתייחסות אל האדם לא כפרט, אלא בהסתכלות על התפקיד ההורי שלו, שכך בעצם הסכים משרד הבריאות לאמת הסתכלות רחבה יותר, לטווח רחוק יותר, שלהגיד יש פה עניין של העברה בין דורית, יש סיכון שאנחנו יכולים לעזור ולהימנע ממנו. בחלק מהמקרים באמת זה העניין, איך אנחנו מגיעים דרך ההורים, דרך שיפור ההורות, לדאוג לשלומם הטוב של הילדים.
אפשר, את האמת, אפשר למנוע העברה בין-דורית בהדרכת הורים או בטיפול מלווה?
חלק מזה, אני מניח, יש רכיב גנטי. יש רכיב גנטי שאי אפשר למנע ממנו.
לא, אבל כשמדברים על העברה בין-דורית, סליחה.
כן, לא, בהחלט יש, ויש מחקרים בעולם שמראים את זה, מראים שיפור, אני לא זוכר להגיד אחוז, אבל זה יפה וזה משמעותי וזה כדאי.
וואו.
אז כן, התשובה היא כן. אנחנו לוקחים מאוד רצינות את התפקיד שלנו, כיוון שבאמת מעבר לעבודה שיקום, שאני מאמינה גדולה גם במה שעושים בכלל בשיקום, אבל בעצם מה שאנחנו עושים הוא מאוד מיוחד ומדויק, כיוון שאנחנו נוגעים גם לילדים, וזה באמת הדברים, המערכות היחסים המורכבות והרגישות והחשובות ביותר לכולנו, במיוחד שאנחנו מדברים על ילדים רכים, ואנחנו באמת מתבססים קודם כל על מקצועיות הצוות שלנו, כשיש לנו צוות שיכול מוכשר וגם
ספרי לנו סיפור, תוריד אותנו לקרקע, ספרי לנו על מישהו, ספרי לנו על התמודדות עם הפרעה דו-קוטבית, זה נמחה שאנחנו מדברים היום, ואיך היא משפיעה על ההורות.
אני יכולה לספר לכם ככה, בסיפור גדול וקטן על גבר למשל, בן 35, הגיע אלינו בעל מקצוע, איש, פגשתי אותו בפגישה הראשונה, איש אינטליגנטי, איש מוכשר, הוא עוסק במוזיקה, יש לו מקצוע שהוא עבד בו רוב שנות בגרותו, כשבנו היה, הוא היה נשוי, כשבנו היה בן שנתיים, הוא חווה התקף פסיכוטי ראשון, חזק. המשפחה, הייתה משפחה שעטפה אותו, שליוותה אותו. אלינו הגיע כשהוא כבר היה די מאוזן נפשית, אבל אחרי שהוא כבר עבר איזה תהליך של הסתגרות בבית, התנתק גם מהעבודה, גם ככה כבר התחיל טיפה להתרחק גם מבת הזוג, גם הילד הקטן שלו. ובאמת, בגלל שהוא הגיע איש כל כך אינטליגנטי ומוכשר, הוא גם ככה בא אלינו קצת גם מפקפק ביכולת שלנו לעזור לו, קצת גם ביכולת שלו להתאמך, להיות ככה פתאום להזדקק למישהו אחר ולהישען. ובפגישה הראשונה, בין יתר הדברים שעלו, דובר גם החשש שלו, כשהוא לוקח את הילד הקטן שלו לגן, כשהורים אחרים יפתחו איתו בשיחה, מה הוא יספר להם שהוא עושה, כי הוא עכשיו לא עושה כלום, כבר די הרבה זמן. הוא התחיל להיפגש עם המלווה ההורי שלנו, ואחרי תהליך מושך שעסק בעיקר בהורות, אבל גם בתנים אחרים של החיים, ושם אותו ככה על הדרך גם מול מה הוא עושה עם הבן שלו, איך הוא מעביר את השעות משחק, איך הם מבלים ביחד כדי לחזק את הביטחון, ומה שקודם דיבר קצת ערן על החוויה הזאת שהוא איננו, ואחר כך הוא צריך להרוויח את המקום שלו בחזרה. אז בחלק של ההורות באמת עבד איתו, עמי שבמקרה הוא מי שליווה אותו, אבל ככה עבד איתו על גם על החיזוק ועל הקשר עם הילד הקטן, כשמנגד גם עזר לו לחזור לשוק העבודה, משתלב אצלנו גם בקבוצה של אבות שהייתה פעילה באותה עת.
סוזי, תכף יקטעו אותנו, תגידי לנו מי שמעוניין איך יפנה.
וואו, הגענו לזה. מי שמעוניין יפנה, יש לנו אתר יפה נגיש גם לבני משפחה, גם לאנשי מקצוע, גם לילדים, בקרוב אנחנו נעלה סרטונים שיעזרו לילדים של מתמודדים, איך מתמודדים ומה צריך לדעת.
וזה ציפור הנפש, כן?
ציפור הנפש זה סול ביוד. SOULBIRD.
חשוב מאוד מאוד.
סול ביוד. תודה רבה. להתראות, סוזי ג'בוטר. תודה רבה רבה. העורכת הראשית של התוכנית הזאת היא נעמה שוחט, עורך משנה איתמר אוחנה לב, מפיקים נוגה סמדר, אלה הדרי ועומר עובדיה.
ביי נשמע.
עינת, תודה רבה. מחר גם תהיה תוכנית אבל בלעדינו. שלום לכם. קחו מטריה. שלום.
בחסות המכללה האקדמית ספיר, המקיימת יום פתוח להשכלה גבוהה ב-12 במרס. לבחירתכם תוכניות לתואר שני וראשון, הנדסאים ובית הספר לאומנות.
בחסות יונדאי, אירוע המחירות של יונדאי. 8-15 במרס. כוכבית 8241.
באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
שלום לכם. יש משפחות הנקראות על שם ציפורי טרף. משפחת אלבז, למשל. אלבז בערבית הוא הבז של העברית, אלא שהערבים כותבים א' באמצע. נדייק. לעוף ששמו הערבי בז, המילון לערבית של חיל המודיעין מציע שני תרגומים. גם בז וגם נץ. ועוד מבהיר מילון חיל המודיעין באנגלית. גם פלקון וגם הוק.